טובות.
שלום אביב, מה שלומך?
מעולה.
גם אני, ברוך השם, חיים בצניעות.
מה אתה אומר?
אנשים מעירים לי על זה שהתשובה היא תמיד, ברוך השם, חיים בצניעות.
טוב, ככה זה, אתה בן אדם אמוני.
אני בן אדם גם צנוע, ואנשים אומרים לי, הזנתי לפרק, ואני שואל אותם איזה פרק, זה שאתה אומר שאתה חי בצניעות בהתחלה. אז כנראה שזה כל הפרקים.
אז אם כבר חיים בצניעות, אז זה הכבוד שלי. אני מוכרח להגיד, לארח פה את תומר בר זאב, המנכ״ל וממייסדי איירון סורס, מה נשמע?
בסדר גמור.
בשבילי תומר תמיד יהיה היזם של פוקסטאב.
גם בשבילי אני כבר היזם של פוקסטאב, של איירון סורס, מה זה משנה? תבחרו את השם שאתם רוצים.
מה זה פוקסטאב? אני לא מכיר את
השם. למעשה איירון סורס התחילה כפוקסטאב. זה אני ועוד שלושה שותפים, האחים מילרד, איתי רואי ואייל, הקמנו את פוקסטאב, שזה היה בעצם חברת B2C, פיתחנו אדון לבראוזר שנקרא פוקסטאב, הוא היה מהאדון עמדתי הטופ 5, יכול שאני טועה טופ 5.
היה חנות, כמו שהיום יש אפסטור, פעם היה חנות של אדונים של הפיירפוקס.
עד היום יש לכרום וכו', זה דבר נפוץ.
נכון, אבל אז היה מהפכה של פיירפוקס בעצם, והיית, אחד מהתוספים הפופולריים שם היה פוקסטאב, והיה תמיד גאווה שהוא תוסף ישראלי והוא תופס, והיה אז דיבור גם שמתחילה תעשייה של תוספים, שלא כזה קרה כמו שציפו.
היה תקופה די ארוכה שהתוספים עבדו יפה, ועד היום אנשים משתמשים בתוספים, אני משתמש בתוספים לבראוזר וכו'. ובאמת איירון סורס התחילה מזה, כי היינו חברת B2C, שהפוקסטאב זה מין אדון כזה שסידר את הבראוזר במין תלת מימד, והנגיש לך דברים, ובאיזשהו שלב רצינו להפוך את זה למשהו שגם מרוויח כסף, אז בנינו פלטפורמות, גם לעשות user acquisition, להשיג עוד יוזרים, כי אי אפשר לבנות רק על גדילה אורגנית, וגם לך למנטז את היוזרים האלה.
מה זה למנטז?
למנטז זה מילה נוראית, נכון? זה נשמע כמו איזה חיה פרה-היסטורית. למנטז זה to monetize בעברית.
בעצם
לייצר מוני.
כן, כי בסוף התקנות האלה הן חינמיות, כמו הרבה מאוד מהמוצרים שאנחנו צורכים, נכון? אבל המפתחים האלה שהשקיעו המון מרץ ומאמץ ומשאבים בלייצר את התוכנות האלה, בין אם זה תוספים או סופטוור או אפליקיישנס למובייל, צריכים להרוויח כסף באיזושהי דרך. ואנחנו היינו תפרנים עניים, והיינו גם צריכים להמשיך להתגלגל, אז היה צריך להרוויח כסף.
גייסתם כסף לפוקסטאב או ש...
לא. פוקסטאב לעולם לא גייסה כסף.
רגע, ומתי מפוקסטאב עברתם לאיירון סורס?
למעשה איירון סורס נוצרה, פוקסטאב, היא אף פעם החברה לא נקראתה פוקסטאב, תמיד נקראתה איירון סורס, אבל הייתה ידועה כפוקסטאב. פוקסטאב או איירון סורס בעצם נוצרה בחיבור, אנחנו די early on בתוך החיים של הסטארט-אפ. למעשה מיזגנו את פוקסטאב, נקרא לזה פוקסטאב, עם וולונט, שזה חברה של חברים שלנו, של תמיר, ארנון ונתנאל, שגם היו לקוחות שלנו ושותפים שלנו, ובעצם מיזגנו את שתי החברות האלה, ובעצם נוצרה איירון סורס כפי שהיא מוכרת היום.
בוא נדבר קצת, איירון סורס חברה של כמה עובדים?
בבית המיזוג?
כעת.
היום 800 בערך.
800 עובדים, אני קראתי בעיתונות כל מיני סיפורים על זה שהסינים רוצים לרכוש אתכם במיליארד ופלוס דולרים, כן. זאת אומרת חברה מאוד מאוד גדולה במונחים ישראלים.
זה חברת אינטרנט לפי דעתי הכי גדולה היום.
כן, חבר'ה, עזבו אותה, הגודל לא תמיד קובע, אבל היא מספיק גדולה.
זה לא תמיד היה ככה, נכון? איך זה התחיל?
שהגודל תמיד קובע?
איך שם,
אני צוחק, אבל זה חברת אינטרנט, היא נראה לי שזה חברת אינטרנט הכי גדולה בארץ, אבל זה לא... היא בין החברות בתוך.
אז איך התחלתם? כי זה היה אחרת לגמרי מן הסתם.
כן, התחלתי לספר, זה התחיל כפוקסטאב, שזה הייתה חברת B2C, שבעצם פנתה לקונסיומרס עם מוצרים מידיה ומוצרי יוטיליטיז וכו'. ובאיזשהו שלב ראינו שאנחנו צריכים לגדול, אז עשינו, בנינו פלטפורמות לצרכים הפרטיים שלנו, לצרכים האישיים של פוקסטאב, ל-user acquisition ו-monetization ו-BI ו-analytics וכו', וכלים שכל מפתח צריך, שרוצה להפוך אפליקציה לביזנס.
רגע, אמרת שהתחלתם והייתם עניים מרודים והייתם צריכים איכשהו לגרד כסף. כאילו מה, מצב עד כדי כך היה קשה בהתחלה?
כן, כן, זה סיפור שכבר הוא די ידוע, כבר סיפרתי כמה פעמים. בשביל להקים את איירון סורס, אני ואשתי עם ילדה ועם ילדה נוספת בתנור, בבטן, עברנו לחיות אצל ההורים שלי, כי לא היה לי כסף שם שכר דירה.
מאיפה אתה במקור?
במקור נולדתי באפולה, אבל
אחלה.
אבל חייתי הרבה שנים בדרום אמריקה וגדלתי ברעננה.
אז עברת לרעננה.
אבל הייתי בתל אביב, לא. היינו בתל אביב.
לא, אבל כשעברת להורים עברת לרעננה.
ההורים מאז עברו לתלמונד, אז עברתי לתלמונד.
עברת לתלמונד, אוקיי.
זה טיפה יותר גרוע. רעננה, אבל זה טיפה יותר רחוק.
איך הגעת לסיטואציה שאתה צריך לקחת את אשתך ההרה, את הילדה ואת עצמך, ולגור אצל להורים?
כי זה הקטע שיזמים לפעמים לא, אני הרבה פעמים שואלים אותי על טיפים ליזמים וכל מיני קשקושים. בסוף בלהיות יזם ולהקים חברה יש גם הרבה הקרבה. תמיד היזמים כשמתחילים את הדרך הם חושבים שהכל ורוד, נכון? שיש פיצות ובירות בלילה, כן. ותמיד יש אקזיט, ותמיד הכסף מגיע כבר בהתחלה, אז זה לא. אז צריך לדעת גם להקריב. וזה היה ברור שאם אני רוצה להקים חברה, ואין לי כסף, וגם אין מי שיממן אותי, וכשאני אומר אין כסף, אין כסף שם עם שכר דירה, זאת אומרת, אנחנו במינוסים.
מה זאת אומרת?
קורה, אתה מתגלגל בחיים.
יזם טוב, תמיד יש לו התקופה שאומר, למה אני עושה את זה?
נכון, אבל הקטע בסוף, זה לא שזה הקריטריון היחידי או הקריטריון העיקרי, אבל יזמים טובים לדעתי צריכים להבין שגם יש הקרבה, הם צריכים להיות מוכנים להקריב. אז יכולתי ללכת באותו רגע וללכת לחפש עבודה מי אני אגיד בלי להעליב, לא משנה.
במייקרוסופט.
במייקרוסופט, תודה. ולהרוויח משכורת סבירה, אבל רציתי להיות יזם. זה אומר שהייתי צריך מאוד מאוד לחסוך, והייתי צריך לצמצם את ההוצאות כדי להגדיל את הראנווי, נכון?
אז בניתם את הכלים לעצמכם, ומה קרה אז?
ואז מה שהבנו ש... הכלים שבנינו לעצמנו, היינו בטוחים שכל מפתח outdoor, יש לו את אותם כלים, בין אם הוא פיתח לעצמו, או השתמש במישהו, או whatever, אבל גילינו שזה לא המצב. גילינו זה כי ראינו, אנחנו גדלנו מאוד מאוד מהר, ואנשים התחילו לדבר איתם, ניסו להבין איך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, ואז בעצם הבנו שיש inefficiency מטורף בשוק הזה, ושלמפתחים האלה אין את הכלים האלה. ואז לקחנו פשוט את הכלים שבמקור פיתחנו לעצמנו, והפכנו את זה לפלטפורמה. נתנו אותם בעצם הפכנו את חברת B2B, שנותנת את השירותים שבתחילה פיתחנו לעצמנו, גם לגופים אחרים, ושם באמת החברה התפוצצה. זאת אומרת, זה גדל מאוד, כי אבל... הדברים האלה נגעו בצורך מאוד מאוד חזק אצל מפתחים.
איך היה לך המעבר מלייצר מוצר לקונסומרס, שקונסומרס אוהבים? אני אהבתי את פוקסטאב.
גם אני.
והשתמשתי בזה, וזה היה אחד התוספים הראשונים אצלי בדפדפן, מחברה שהופכת לעשות מוצרי B2B, שאתה יודע, יש המון טענות, לא חדש לך, שאומרים, איירון סורס מהווה הדאונלוד ואלי, שדאונלוד ואלי לפעמים נצבע, בדרך כלל נצבע בישראל כמשהו שלילי.
רגע, מה זה דאונלוד ואלי? זה שם קוד ל?
דאונלוד ואלי זה שם קוד לחברות בישראל, שיצרו את האקונומי הזה של דאונלוד, שאתה מוריד אפליקציית קורא PDF, ומשתלטים לך על הדפדפן, על החיפוש, ועושים, בעצם עושים לך הייג'ק למחשב, ואז אתה נלחם המון 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 זמן
לנקוד את המחשב.
לנקוד את זה. ודווקא הסיפור של תומר, ומה שתומר מספר, שהוא נולד בקונסומרס, כלומר, נכנסת לעולם הזה בתור לעשות לקונסומר טוב, אז איך היה המעבר הזה מבחינתך לעולם הזה של B2C?
B2B.
לא, מ-B2C ל-B2B.
כן, כן, היה שני דברים. אחד, ואני גם נעיר על העניין של ה-Download Valley וכו'. זה לא דברים בינאריים, זה דברים שהרבה חברות מתחילות ברעיון אחד ומסיימות ברעיון אחר.
כמעט כולם.
כן, כמעט כולם, אז זה פשוט האמת, נכון? אין לי איזה הערה גאונית של, פשוט יום אחד קרה. לא, אתה מתגלגל ואתה מספיק שילוב בריא של אסטרטגיה ופוקוס וגם אופורטוניזם. ונוצרה ההזדמנות הזאת, ולא ידעתי באותו רגע שנחפוך להיות חברת B2B, אבל אתה פשוט מתגלגל, אתה מפעיל אינטואיציות, אתה מנסה להבין אם הדבר הזה נראה לך, לא נראה לך, ואתה מקווה שתיתה כמה שפחות. אז הפכנו להיות חברת B2B, בעצם זה שפשוט ככה זה התגלגל.
זה פשוט קרה.
כן, זה האמת.
רק במאמר מוסגר, למי שלא מהעולם הזה, יש לנו גם מאזינים מחוץ לעולם הזה, B2B, business to business, עסק שמוכר לעסק, לעומת B2C, business to consumer, עסק שמוכר לצרכן קצה.
נכון. עכשיו, הערה קצרה, business, download value וכו', בסוף it breaks down למדיה monetization advertising. יש איזושהי דתי הנחת בסיס, הנחת יסוד שמוצרים או אפליקציות שאנחנו צורכים כאנד יוזר, אתם, שניכם, אני וחלק או רוב מאזיננו מורידים אפליקציות משתמשים בהם, הם רובם הגדול חינמיות. ובאיזשהו אופן הן צריכות להרוויח כסף, והכסף הזה הוא בדרך כלל מפרסום, על גווניו השונים. אין-אפ אדברטייזינג, אין-אפ פרצ'סס, שזה גם לפעמים סוג של פרסום וכו' וכו'. אז אנחנו בעצם פלטפורמה שמאפשרת את הדברים האלה, גם בדסטופ וגם במובייל. וזה חלק גדול מתעשיית, מה שנקרא תעשיית האד-טק. ובסוף צרכנים מקבלים תוכנות איכותיות.
אז הטענה שלך זה, אני הפלטפורמה, ואם מישהו רע, תלך אליו, הוא רע.
אני לא חושב שיש פה עניין של טוב ורע. זאת אומרת, פרסום זה דבר, שאתה רואה טלוויזיה ואתה רואה פרסומת, זה טוב או רע?
נכון, דבר שם זה רע.
למה זה רע?
סליחה, יוצרים צריכים להתפרנס.
בכיף.
מי שמייצר את משחקי הכס, בסוף יוצר את התוכנית הזאת.
לא, באמת מעניין אותי, למה אתה חושב שזה רע?
לא, אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל בין פרסומת של טלוויזיה לבין פרסומת שחלק מהשחקנים בדאונלוד ואלי מייצרים, זה שההסכם הוא ברור. אני צופה בערוץ 2, עכשיו יש לוגו של פרסומות, ועכשיו בר רפאלי מוכרת לי בגד ים. וזה אחלה, ואז נגמר הבר רפאלי, ואני ממשיך לראות את התוכנית שלי הישרדות. חלק מהשחקנים בדאונד ואלי, ההסכם לא היה מספיק ברור. הורדתי אפליקציית דאונד PDF.
אני חושב שאתה לא כל כך מעודכן בכל כך מה שאנחנו עושים היום. תראה,
לא, אני לא אומר את זה בגנות איירון סוס.
לא, אני יודע, אני אומר לא רק על איירון סוס, אני מדבר בכלל תעשיית האד-טק בארץ. אנחנו יכולים, לכל אחד מאיתנו יש דעה פרטית. זאת אומרת, אתה חושב שפרסומות זה דבר רע? אני חושב שפרסומות זה דבר טוב.
אני קצת בזה, בכוונה, אני לא באמת חושב.
הכל בסדר, אתה לא צריך להתנצל. זה בסדר שאתה חושב מה שאתה חושב. לא להתבייש. אז הפרסומות האלה יכולות וצריך שיהיה בהם מקסימום added value ליוזר. תן לך למשל דוגמה. אתה משחק משחק, נגיד, אנחנו הכי גדולים בעולם בתחום שנקרא rewarded videos.
מה זה?
אתה משחק משחק בטלפון, ואתה נכשל בשלב. אז אתה יכול ללכת ולקנות את השלב הבא בכסף, או אתה יכול לבחור לראות פרסומת. זאת אומרת, שזה נקרא rewarded video,
אתה רואה וידאו. ובתמורה אתה מקבל עוד חיים.
שאתה מקבל עוד ג'אמס, עוד חיים, עוד משהו. זה פרסומות שהיוזרים מאוד מאוד אוהבים. האנגייג'מנט עם הפרסומות האלה מביאה קריאיטיב מטורף, כי חלק גדול גם מה-rewarded video, זה יכולים להיות גם מה שנקרא playable ads, שזה פרסומת של משחק אחר, שהפלטפורמה חושבת שאתה תאהב, ואתה בכלל יכול, בתוך הוידאו, בתוך הפרסומת הזאת, אתה יכול לשחק את המשחק שכרגע מפרסמים, ולהחליט אם אתה רוצה להוריד אותו או לא רוצה להוריד אותו. זאת אומרת, זה כלי לתת לך המלצות, של תוכן נוסף, של אפליקציות נוספות שאתה תאהב.
וזה נולד בסופרסוניק, לא?
לא, לא קשור. לא. ספציפי rewarded video זה משהו שהגיע דרך עסקת סופרסוניק.
כי זה היה אחד הדברים הגדולים שהם דיברו עליו פעם לפחות.
כן, הם היו די גדולים בזמן העסקה, הם היו די גדולים בווידאו וגם ב-rewarded video. ונתתי זה כדוגמה, יש עוד מלא סוגים של...
לשים דברים בקונטקסט מסוים, סופרסוניק, חברה שהתמזגה בסופו של דבר אליכם, וזה משהו שאתם עושים יחסית הרבה עם חברות ישראליות, כלומר ממזגים חברות אחרות.
נכון.
אבל אם נחזור שנייה לנקודת ההתחלה, לא גייסתם כסף בהתחלה, נכון?
מי
משקיעים? איך?
נכון, איירון סוס התחילה, בסוף גייסנו כסף, אבל זה היה כמה שנים אחרי שהתחלנו את הפעילות. איירון סוס התחילה עם כמה חוקים בסיסיים, אחד מהם זה שהיא חברה רווחית. ועד היום אנחנו מזכירים לעצמנו ולאחרים, שאנחנו נוהגים להגיד שאיירון סוס זה חברה למטרות רווח. אנחנו,
זה מודל משונה.
אפרופו אקסלרטורים וכו'.
לא יתפוס, עזוב אותך.
לא יתפוס? אני חושב שכן. אני חולק עליך. איירון סוס זה חברה למטרות רווח. זאת אומרת, זה חברה, זה אשכרה ביזנס, שיש לו יעדים עסקיים ומטרות עסקיות, ואחד מהם זה גם לייצר רווח וכמה שיותר, וגם לייצר growth ולייצר diversification וכו'. אבל בסוף אני אישי חושב שחברות, גם אלה שמגייסות כסף ו... כדאי מאוד לבנות חברות שהן בריאות, הן יכולות להיות באיזשהו שלב self-sustain, כי אי אפשר להמשיך לגייס כסף לנצח ולהיות מדוללים לנצח.
עכשיו, אני חייב להעיר על זה, כי אני פוגש המון יזמים, וכל יזם שנפגש איתי, אחרי שנפגש עם תומר, תמיד אומר לי, תומר אמר לי משהו שיכניס לי המון שכל, שאני צריך להיות רווחי. ואני אומר, ואני חושב לעצמי, איך לא חשבת על זה לפני שפגשת את תומר? כולם כאילו, יש להם איזו הערה מהמשפט הזה שאתה אומר אותו, משהו באיך שאתה אומר את זה, מגיע ליזמים, ואני, הלוואי בית יודע לפצח אותו.
תראה, אני אגיד לך, אני רגע יאזן את הצד השני, אין בעיה, זה עניין של מה ה-DNA של היזם ושל החברה. אין שום דבר רע בחברות שלא מייצרות רווח, אבל צריך להבין שההנחת יסוד היא שזו חברה שמתישהו תצטרך להימחר. ויזמים אף פעם לא יגידו שבאים למשקיעים, שני דברים הם לא יגידו. אחד זה, אני רוצה לבנות חברה קטנה. אף פעם, זאת אומרת, תמיד אתה פוגש יזם והוא רוצה לבנות חברה גדולה. אבל אז מגיעה ההזדמנות הראשונה או הצ'ק הראשון, וגם לנו זה קרה, ופתאום יש לך צ'ק ב-10 או 20 מיליון דולר, ואיפה לבנות חברה גדולה? ופשוט מוכרים. זה לא בגלל שהם שיקרו בהתחלה, שהם אמרו שהם רוצים לבנות חברה גדולה ובסוף יצא חברה קטנה. הם פשוט לא יודעים. עד שזה לא קורה, עד שלא מקבל את הצ'ק ואתה מחליט אם כן או לא, אתה לא יודע.
אז רגע, זה אחד. כן, זה הראשון.
ושתיים, זה בסדר לבנות חברה שלא, יש חברות מדהימות שלא מייצרות, או לא היו רווחיות, או אולי לא יצרו הרבה רווח, אבל חברות שיצרו מוצר מדהים, Waze, למשל, קחו את Waze, חברה שאני חושב שנמכרה, היא לא הייתה רווחית, או בטוח לא מאוד.
היא לא הייתה רווחית.
היא לא הייתה רווחית, אבל שינתה את העולם. עכשיו, זה היה ברור שחברה כזאת חייבת מתישהו להימחר, נכון? היא לא יכולה להיות stand-alone forever. כי מתישהו היא נהיית סינרגטית למישהו, אגב זה גם חשוב להגיד, היא נהיית, חברות כאלה אם יש להם מזל, הן נהיות גדולות, הן נהיות סינרגטית למישהו, ואז המישהו הזה חייב לקנות אותם, ואם הם לא מוכרים אז הם קונים את המתחרה, והם יכולים להיות שנתיים, שלוש, down the road, הם יכולים להיות out of business, נכון? ראינו דברים כאלה.
קרה הרבה, יקרה בעתיד.
נכון. אז זה בסדר לבנות חברות כאלה שאני קורא להם חברות בינאריות, זאת אומרת זה 0 או 1. וזה בסדר לבנות חברות שהן נקרא להן למטרות רווח ומרוויחות והן self-sustain ויכולות לגדול וכו'. לא, זה לא מבטיח שזאת תצליח, זה לא מבטיח שהיא תצליח, אבל צריך לדעת להתאים את החברה ליזם ואת היזם לחברה.
אז אתם אמרתם שאתם רוצים לבנות חברה שמרוויחה כסף. המודל הזה שלכם, שכל מה שאני פוגש בכיר מאיירון סוס, הוא אומר לי אני שותף. איך זה קרה? איך כבר מצטרפים שותפים?
אז חזרה לשאלה שלך קודם. אנחנו מאוד בעד לגדול גם אורגנית וגם אנ-אורגנית, דרך מיזוגים ורכישות. ומיזוגים ורכישות זה מין מילה כזאת יפה, נכון? של אנשים בסוף יושבים עם אקסלים ורואים מפית מייקסן.
עורכי דינים וכל מיני כן.
אז לא, אצלנו זה אם אנחנו פוגשים חברות שאנחנו אוהבים, באמת אוהבים, זה לא קלישה. שהשותפים והיזמים של החברות האלה והם המנהלים והעובדים זה אנשים שהם דומים לנו ואנחנו דומים להם ואנחנו חושבים שנחיה טוב ביחד. ולכן העסקה הזאת חייבת להיות עסקה שהיא make sense לא רק במספרים ובפיינל, זה לא צריך להיות רק a good deal, זה צריך להיות a good business. וזה אומר שאנחנו כנראה נצליח לעבוד ביחד אם נרצה להיות שותפים, אם באמת נהיה שותפים. והדבר הזה, שותפים, זה לא רק מושג של equity, או זה alignment of interest, האם אנחנו באמת רוצים לעשות משהו גדול ביחד, ואם אנחנו פוגשים על הדרך חברות שמעניינות אותנו ואנחנו מעניינות אותם, אז עסקאות כאלה קורות אם אנחנו נהיים שותפים. ואם אנחנו לא מרגישים שאנחנו יכולים להיות שותפים, אז זה לא קורה. ועד היום, למזלנו, עשינו 8 כאלה, 8 עסקאות כאלה, וכל השותפים של כל החברות האלה עדיין איתנו.
עדיין איתכם כולם?
כולם למעט אחד.
וואו, זה unheard of.
זה unheard of.
חד משמעי, דיברת על אקזיטים?
רק לשים דברים בפרופורציות, בעולם 90% מה-M&A, מזיגות ורכושים, נכשלים. כלומר, 90%?
אני אגיד לך על זה עוד כמה דברים. זה נכון, ולטענתי זה בגלל שהעסקאות האלה לא בנויות נכון. למשל, אצלנו אף פעם לא הייתה עסקה שיש בה earn-out. הרבה פעמים אתה קונה חברה בטח...
earn-out זה?
earn-out זה התמורה שאתה תקבל, אתה תקבל חלק מהתמורה עכשיו, וחלק מהתמורה אתה תקבל אם תעמוד ביעדים שלך, של היעדים בשנה, שנתיים, שלוש קדימה. זה אומר שהגוף שקונה אותך, נעזוב את ה-nicity, זה אומר שהגוף שקונה אותך מחזיק אותך בביצים.
אוקיי.
בסדר?
כן, זה...
זה מה שזה אומר. או שעושים לך reversed vesting, זה אומר, זה שלך, אבל זה קודם שלי, לפני שזה שלך, ואני אחליט, אני אתן לך את זה במנות קצובות, ככה אם תהיה ילד טוב.
את הסכום של האקזיט.
יש המון מודלים יצירתיים באקזיטים, והמספרים שכתובים בעיתון...
נכון. אז נורא נפוץ, זה כמעט סטנדרט. העסקאות כאלה הם כמעט תמיד עסקאות שיש בהם earn-out או איזשהו reverse vesting או גם וגם. אנחנו לעולם לא עשינו את זה. וזה, it goes back to אם אתה שותף או לא שותף. אם אנחנו שותפים, אני לא מחזיק אותך בביצים, ואתה לא מחזיק אותי בביצים, ואנחנו ביחד, כי אנחנו רוצים להיות ביחד. זה ניסויים. ואם לא, אז לא.
כן.
והרבה פעמים העסקאות M&A האלה לא מצליחות, בגלל שהן לא בנויות נכון, הן לא בנויות באופן שיתופי. שיתופי זה לא אומר שוויוני, זה לא אומר שאנחנו 50-50.
Aha.
אבל אנחנו באמת חולקים דרך ביחד, ואני לא צריך להפעיל עליך מנוף, אתה לא צריך להפעיל עליי הגנות, וזה הרבה יותר פשוט לקחת כביכול סיכון, בלתת ליזם או ליזמים את מלוא התמורה ב-day one, ואז האחריות על הריטנשן היא הדדית. היא הדדית, היא לא רק בגלל שיש לו איזה סכום שמחכה לו בבנק.
אבל כמה זה סקייל, המודל הזה של להיות שותפים?
תראה, אנחנו עושים את זה כבר כמעט 7 שנים, התחלנו 4 שותפים, היום אנחנו 9, אז אני חושב שבינתיים זה סקייל, אני מאוד מאמין בזה.
וואו.
ובכלל, אני חושב שבישראל צריכה להיות הרבה יותר חברות כאלה. כי יש פה הרבה חברות שהן גם מתחרות, אבל גם בעצם שותפות, ואפשר לייצר פה חברות מאוד גדולות, עם גופים יותר התחברו. וזה הרבה עניין של אגו, וזה הרבה עניין של לדעת, כאילו באמת להסתכל רחוק, על איך לבנות. אם אתה לא יודע לבנות גם דרך M&As, ולעשות את ה-PMI, את ה-Post-Merger Integration, בצורה מושלמת, או בצורה מאוד 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 טובה, אז זה בעיה. אבל אם אתה עושה את זה טוב, אז באמת בונים חברות גדולות, ויש פה הרבה הזדמנויות לחברות הרבה יותר גדולות בארץ.
בוא נדבר שנייה, איירון סורס ידועה בתור מאוד מאוד לטובת העובד. קראנו בעיתון לפני כמה שבועות שהחלטתם
להפסיק לעבוד במלשון. זהו, אין ימי ראשון
יותר באיירון סורס? לקחת המדינה צעד קדימה.
כן. אנחנו החלטנו לפני כמה שבועות והודענו לעובדים שאנחנו בעצם מיישמים תוכנית שבה X ימי ראשון בשנה, אך הוא החברה תהיה סגורה. זה התחיל מאיזה, בעצם המוטיבציה התחילה דרך, אתם יודעים, כבר איזה כמה שנים הממשלה מדברת על ליישם כזה חוק של סוף שבוע ארוך, נכון?
נראה שכל פעם ששר רוצה לקבל כותרת בעיתון, הוא מקדם את החוק הזה קצת.
כן, יכול להיות, אני, בסוף זה פרשנות, העובדה היא שזה פשוט עוד לא קרה. אולי, אני לא יודע למה, אבל זה לא קרה. ולנו קצת נשבר מזה, והחלטנו שאנחנו לוקחים את זה לידיים, ואנחנו מיישמים את זה.
מה, אם מספיק עבודה באיירון סורס?
אז פה בוא ניכנס רגע למהות. בסוף, שוק העבודה לא השתנה המון המון שנים, עשרות שנים, כמה עשורים. אבל העולם השתנה. זאת אומרת, אנשים פעם היו חייבים לעבוד מהמפעלים ומהמשרד, כי ככה זה עבד. זאת אומרת, אם לא היית במפעל, אז המפעל לא עבד, נכון? אתה לא יכול לעבוד מהמפעל בים.
כן, המכונה במפעל.
כן, אבל היום זה לא ככה. היום, בטח שבהייטק, היום אתה מחובר 24 שעות. כל דקה ביום שאתה ער, אתה מחובר. וזה לא בגלל שזה דרישה, זה פשוט ככה נראים החיים. כי היום אנחנו עובדים לא רק דרך האימיילים, אנחנו עובדים דרך הוואטסאפ ודרך הפייסבוק, והכל מורבב בהכל. ופשוט אנחנו אנשים סקרנים. הטלפון עושה ביפ, ואנחנו רוצים לדעת מה זה, כי אנחנו סקרים, אנחנו לא עכשיו מניחים אותו, אז that's just the way it is. אז אנשים עובדים כל הזמן, לא רק שהם במשרד. והאחריות של המעבידים, של החברות, זה לייצר מספיק פנאי, לייצר לאנשים מספיק זמן חופשי, בגלל שזה גם מפתח אותם, וככה זה גם מפתח את החברה. קראתי נתונים מאוד מעניינים. במדינת ישראל, יכול להיות שאני לא מדייק, אבל זה בערך מה, במדינת ישראל אני חושב עובדים 7 ימים, בממוצע 7 ימים יותר מהממוצע ב-OECD.
וואו.
אבל התפוקה יותר נמוכה. זאת אומרת, עובדים פה יותר ימים, יותר שעות, אבל
הפריון,
הפריון
נמוך.
הרבה יותר נמוך, או יותר נמוך. והשאלה היא למה? אז אנחנו מנסים, אנחנו כבר השנה, החברה תהיה סגורה 6 ימי ראשון, ואני מקווה שזה יגדל, ואנחנו נמדוד את זה, אפשר למדוד דברים כאלה, אפשר למדוד את זה גם, אם אתה עומד ביעדים שהצבת, אתה אפשר למדוד את הסביעות רצון של המנהלים ושל העובדים.
טוב, תומר לא רואה את זה, אבל החבר'ה מאחורה חיכו כשאמרת את זה, העובדות שלך.
כן, אבל לצאנו עובדים בימי ראשון.
בינתיים.
אז אני חושב ש... כל דבר בחיים, זה אני אצא לכולנו, בסדר? גם למייקרוסופט ואקסלרטור. אפשר לנסות, צריך לנסות. זה לא הגיוני עוד מעט, דיברנו על זה אנחנו היום בבוקר, עוד מעט רכבים מסיעים אותנו ממקום חדש. עוד מעט אנחנו טסים לחלל, עוד מעט יגיע לנו ההמבורגר לבד למקרר, אבל אנחנו עדיין עבוד 5 ימים שבוע, 9 to 5, נו, בחיית. אז יאללה, הגיע הזמן טיפה לנסות.
מתי היום הראשון שבו לא עובדים באיירון סורס?
דעתי מיד אחרי הטיול שלנו, יש לנו טיול חברה עכשיו, עוד איזה כמה שבועות.
מה זה טיול שנתי?
אני חושב במאי.
במאי מתישהו?
כן.
ואז אתה...
עודנו, כבר העובדים, למשל, בחרנו את זה גם נכון, למשל, היום הראשון ללימודים, שזה תמיד יום שהורים משתגעים.
קשה בו, כן.
אז אנחנו זכורים באותו יום. אני חושב שזה יוצא גם יום ראשון. ואנחנו מנסים לעשות את זה בשכל, ואנחנו מנסים. ואם תקראו לי עוד חצי שנה או קצת יותר, אני אדע להגיד לכם מה התוצאות של הניסוי. אבל אני בטוח שהפריון שלנו יעלה.
העובדים מאוד מתרגשים לקראת זה, זה בטוח.
כן, that's the obvious, נכון?
כן,
זה,
בדיוק,
זה ברור. אבל הטענה שלי, זה לא רק צד פופוליסטי, זה דרך, זה תפיסת חיים. בסדר? אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד פחות מהמשרד, given, שעוד פעם אמרתי, אנחנו כל הזמן, אנחנו לא צריכים להיות שם כל הזמן, ואני טוען, אנחנו מנסים ואנחנו נבדוק את זה, אני טוען שהפריון יעלה, הוא לא שהוא ירד או יישאר אותו דבר, הוא יעלה. אני חלק גדול מהרעיונות הכי טובים שלי היו שהייתי בחופש.
יהיה מעניין לבדוק את זה. בוא נדבר רגע על אקזיטים. מה עם הסינים? קונים?
לא יודע, תשאל אותם.
היו המון כותרות, זיזי קפיטל, עוד כל מיני גופים כאלה שבעיתון אתם כבר...
כן,
איכשהו,
אני חושב שאיירון סורס זה חברה שעיתונים נהנים לדווח על... תראו, בסוף, איירון סורס זה חברה מאוד גדולה, מאוד רווחית, מאוד צומחת, ויש לה, לאורך השנים היו ויש לנו הרבה מאוד הצעות. לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל זה כמעט כל רבעון. וזה קורה גם במערב וגם במזרח, גם בסין. ואכן יש הרבה מתעניינים סינים שמדברים איתנו ודיברו איתנו ו... אבל ככל שאני יודע, עוד לא היה שום אקזיט. יכול להיות שהיה, אבל לא סיפרו לי.
אני מקווה שספרו לך.
לא, כי בעיתון כבר קראתי, הייתי כבר ביוון איזה פעם אחת, והתקשרו להגיד שבעיתון כבר מכרתי ב-1.8. לא שכבר אני, שכבר מכרתי.
אז זה היית ביוון.
אז כן, נסעתי לקנות אותה.
טיפ שלי, תגיד תודה רבה, אני באמת שמח וכל הכבוד.
באמת שמח.
אל תכחיש, מה?
לא, אני שמעת אותי מכחיש, אמרתי, יש מגעים. יש אנשים שתמיד שפונים אלינו, ואנחנו מתייחסים לכל אחד כזה ברצינות.
טוב, את הידיעה הראשונה תספר לנו, אנחנו נפרסם אותה בפודקאסט שלנו. סגור. הצעת הרכישה הראשונה שלכם הייתה אחרי כמה חודשים, נכון?
כן, שעוד גרתי אצל ההורים.
באמת?
כן, אנחנו, את ההצעה הראשונה למכור את החברה קיבלנו אחרי 6 או 7 חודשים.
מה היה גובה הצ'ק?
זה היה 18 מיליון דולר.
וואו.
שרסקנו 100% מהחברה, ואני תפרן...
גר אצל ההורים?
עם אשתי ושתי הבנות.
איך מסרבים לכזאת הצעה?
זה משהו שעד היום אני לא יודע להסביר. כל פעם שאני חושב על זה, אני הולך אחורה, ואני חושב שזה באמת חוסר שפיות זמנית, אומרים, נכון? זה מה שהיה, אבל... אז היינו 4 שותפים, 3 מתוך 4 ברוק, אבל באמת, ואחד היה לו קצת כסף, והוא, וששקלנו את זה, הוא די באיזשהו שלב, וזה היה כבר בשלבים מאוד סופיים, שכנע אותנו אולי לחכות עם זה, ושיש לנו משהו חזק בידיים, אנחנו נהנים, בוא נלך על זה. ולקח לו, אני חושב, 5 דקות, והשתכנענו והחלטנו שאנחנו הולכים על זה. אגב, זו הייתה הנקודה הראשונה, בציר הזמן, שאמרנו לו להצעה הזאת, שאני אישית ידעתי שאנחנו בונים משהו all the way. ובאמת זו הייתה הצעה היחידה, שבאמת היה ממש קשה להגיד לה לא. כי היו עוד הצעות שאמרנו לו, אבל זאת הייתה היחידה שהייתה ממש קשה.
טוב, לקראת סיום, כמה טיפים שלך ליזמים? כי אתה פוגש הרבה מאוד יזמים.
טיפים ליזמים?
כן.
תנו עם הראשון חופש.
אוקיי.
לא, זה שישירו לך, ואז העובדים יבואו אליך.
טיפים. הטיפ הראשון, לדעתי, הכי חשוב by far, זה תבחרו נכון את השותפים שלכם. זאת אומרת, קודם כל, אל תעשו את זה לבד, ותבחרו נכון את השותפים. יש לזה השפעה הידראולית על כל החיים שלכם. זאת אומרת, זה הצלחה בבחירה, או טעות בבחירה, יש לזה השפעה מטורפת.
היה לך איזה מחשבה בבחירת השותפים, או שזה מזל?
הם בחרו אותי, אז לי היה מזל.
אוקיי.
אבל זה אנשים שאני מכיר כל חיי. כל השותפים שהיום באמת, זה החברים הכי טובים שלי, אנשים שאני הכי קרוב אליהם. אני באמת נורא נורא אוהב אותם ולעבוד איתם, אז אני מרגיש מאוד בר מזל. אבל ראיתי גם מקרים שבוחרים לא נכון. אז אני חושב שהטיפ הראשון זה באמת לא להקל בזה, זה אפילו לדעתי יותר חשוב מהרעיון. בחירת השותפים, ולהיות כנה עם עצמך לגבי הדבר הזה. מה מניע אותך להיות שותף עם אותו בן אדם, או אותה קבוצת אנשים. אחד, שתיים, אני חושב שלהיות כן עם עצמך גם מה אתה רוצה לבנות. אתה יכול לספר למשקיעים מה שאתה רוצה, אבל תדע אם אתה באמת רוצה לבנות משהו קטן, או אתה רוצה לבנות משהו גדול, ואל תפחד לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. זאת אומרת,
תראה את הפרק הראשון של העונה הרביעית של סיליקון ואלי, הוא מדבר על זה.
כן, לא ראיתי את זה, אני עוד מתישהו אדביק את הסדרה הזאת, אבל
חובה.
כן, תהיה כנה עם עצמך, תתחקר דברים שאתה עושה, אמרתי כבר כמה פעמים ש תנצל את זה ותקפיד ללכת לטיפול פסיכולוגי תוך כדי. והעצה האחרונה, ובאמת אני מתכוון, זה לא בהומור, אל תקשיב יותר מדי לטיפים של אנשים.
זו עצה מצוינת.
זו עצה מעולה. טוב, תומר, תודה רבה, היה מגניב.
בבקשה, כיף גדול.
תומר ברזב, עוד הפעם הבאה, נבוא את וולק, תודה רבה.
תודה לך, אביב פרנקל.
תודה לך.